אם יש לכם ילדים בבית בגיל בית ספר, אז יש סיכוי לא רע שיצא לכם לדבר איתם על חינוך פיננסי. בשנים האחרונות, צירוף המילים הזה נשמע יותר ויותר. למשל, בשיחות על מה חשוב ללמד את הילדים בבתי הספר. שלום לכם, אני אמירם ברקת ממחלקת התקשורת של בנק ישראל, ואתם מאזינים לצד השלישי של המטבע, הפודקאסט של בנק ישראל. בפרק הקרוב נשמע על סדרת ספרונים בשם כסף קטן, שבנק ישראל מוציא בימים אלה עבור ילדים בגילאי בית הספר היסודי. אבל לפני שנגיע לילדים, נדבר על מה זה בעצם חינוך פיננסי. במה הוא מסייע לנו, המבוגרים? מה בולט אצל הישראלים בהתנהלות הפיננסית שלהם? מדוע בנק ישראל נכנס לנושא? ומה עושים בנקים מרכזיים אחרים בעולם? על כל הנושאים האלה ועוד, נדבר עם ורד יפת, מנהלת היחידה לקשרי קהילה והאחראית על חינוך פיננסי בבנק ישראל.
היי אמירם.
ומצטרפת אלינו גם דוקטור מאיה הרן רוזן, חוקרת בחטיבת המחקר של בנק ישראל.
היי אמירם.
שנמצאת כעת בשנת לימודים בבית הספר למנהל עסקים וורטון באוניברסיטת פנסילבניה בארצות הברית. הנושא שמאיה חוקרת כעת הוא כיצד משפחות מקבלות החלטות פיננסיות. בואו נתחיל. אז בעצם השאלה הראשונה המתבקשת, מה לבנק המרכזי של מדינת ישראל ולחינוך פיננסי?
אז קודם כל זה באמת שאלה טובה, כי שאלת האחריות של בנקים מרכזיים בנושא של חינוך פיננסי, זה שאלה שמדברים אליה בספרות המקצועית, ובאמת זה לא טריוויאלי שדווקא בנק מרכזי ייקח על עצמו את האחריות הזאת. אבל אנחנו בהחלט רואים שבשנים האחרונות יותר ויותר בנקים מרכזיים מתעסקים בתחום הזה, זה מעניין אותם, ויש לכך כל מיני סיבות, אני אנסה למנות 4 מהם בנקודות בקצרה. אז הסיבה הראשונה, שזה מאוד משתלב עם המטרות של בנקים מרכזיים בעולם. בנק מרכזי בעולם יש לו מטרה מרכזית לשמור על יציבות המחירים, ומטרות משניות נוספות, לעודד את הצמיחה, לצמצם פערים חברתיים, ולדאוג ליציבות הפיננסית. ההבנה היא שחינוך פיננסי ואוריינות פיננסית עוזרים לכל אלה. זאת אומרת, בואו ננסה רגע להמחיש את זה באיזושהי דוגמה. למשל, כשנגיד מעלה את הריבית, אז אנשים שמבינים מה המשמעות של זה, ילכו וידרשו ריבית יותר גבוהה לפקדונות שלהם, או ידעו שהם צריכים בתקופה הזאת לקחת פחות הלוואות, וזה בדיוק מה שבעצם החלטת הריבית אמורה להשיג. וגם מי שמבין יותר טוב בהתנהלות פיננסית, מקבל החלטות פיננסיות צרכניות יותר נכונות, הוא יודע מתי לחסוך, הוא יודע להתנהל נכון עם הכסף שלו, וזה עוזר כמובן לצמיחה ולצמצום פערים חברתיים, ככה שהתחום הזה משתלב מאוד מאוד טוב עם כל המטרות של בנקים מרכזיים. אז זו הסיבה הראשונה.
אוקיי.
סיבה נוספת זה הנושא של קשרי קהילה ומודעות. הבנקים מרכזיים הבינו בשנים האחרונות שלא מספיק לשבת במגדל השן ולדבר רק בשפה מקצועית לקהל מקצועי, אלא מאוד חשוב להנגיש את עצמם לציבור הרחב, לדבר אליהם בשפה שלו, בשפה נגישה שהוא מבין אותה. וחלק מהעניין הזה זה גם לעורר את המודעות הפיננסית, במיוחד בתחומי פעילות שהבנק המרכזי עוסק בהם. זה גם מחזק את המוניטין של הבנקים המרכזיים, זה גם מקרב אותו לציבור, הוא גם שומע, זה איזשהו תהליך דו-סיטרי, וזה גם משתלב מאוד עם האסטרטגיות של בנקים מרכזיים בעולם.
אוקיי, נעשה שנייה מאזן ביניים. את אומרת לנו ורד שחינוך פיננסי יכול לעזור לא רק לציבור, אלא גם לסייע לבנק המרכזי. למשל, בשמירה על יציבות מחירים וגם בחיזוק התקשורת שלו עם הציבור הרחב. אבל אמרת 4 סיבות, אז מה הם שתי הסיבות האחרות?
הסיבה השלישית היא, אנחנו מוקד ידע מקצועי. אנחנו לא היחידים, אני חייבת להגיד, זאת אומרת, חינוך פיננסי מתפרס על המון נושאים, ולא לא על כולם אחרי הבנק המרכזי, אבל חלק מאוד משמעותי מהנושאים שבהם מטפלת האוריינות הפיננסית והחינוך הפיננסי, נמצאים בתחום אחריות הבנק המרכזי. אם אנחנו מדברים על הנושא של מטבע, אם אנחנו מדברים על הנושא של אינפלציה, אם אנחנו מדברים על הנושא של בנקאות ופיקוח על בנקים, שזה לא קיים בכל הבנקים המרכזיים, אבל אצלנו לפחות הפיקוח על הבנקים בבנק המרכזי. אם אנחנו מדברים על הנושא של עולמות התשלומים וסליקה, כל אלה הם נושאים שבתחומי אחריות של הבנקים המרכזיים, והמומחים יושבים אצלנו. באמת יש נושאים שהם לא אצלנו, כמו למשל הנושא של ביטוח ופנסיה שבישראל אחראית עליו רשות שוק ההון, ויש גם למשל הנושאים של השקעות שמטופלים בישראל על ידי הרשות לניירות ערך. ובוודאי יש עוד גורמים נוספים. והסיבה הרביעית היא בעצם שהבנקים המרכזיים נתפסים כגופים עצמאים ואובייקטיביים, שהציבור סומך עליהם ונותן בהם אמון, ולכן מאוד מאוד נכון שהם אלה שיפעלו וגם יתמסרו חינוך פיננסי.
אז מכל הסיבות האלה, מאיה, אפשר להניח שיש עוד בנקים מרכזיים שהבינו שזה כיוון נכון, וגם הם עושים חינוך פיננסי, או שבנק ישראל הוא חריג?
בנק ישראל ממש לא חריג. היום יותר ויותר בנקים מרכזיים מבינים את החשיבות של נושא הזה, ולוקחים על עצמם יותר ויותר אחריות. ממחקר שנעשה ב-2020, נזכרו כ-30 בנקים מרכזיים, שעושים תוכניות חינוך פיננסי בצורה אקטיבית, אבל המספר הזה בטח רק עלה מאז. אני חושבת שגם הקורונה והמעבר של אנשים לקבלת יותר ויותר החלטות בדיגיטל, מגדיל את הצורך בחיזוק משקי הבית בקבלת ההחלטות הפיננסיות שלהם, ומגדיל את הדרישה לחינוך פיננסי. אז אני בטוחה שהתופעה הזאת רק הולכת ומתגברת. נראה לי גם חשוב לציין בהקשר הזה גם את ה-OECD, שיש לו באמת ועדה, כשהיא גם בוחנת הצטרפות של מדינות לרשת של ה-OECD, אחד הקריטריונים שלה זה גם עד כמה המדינה לוקחת על עצמה את הנושא של חינוך פיננסי, כמה היא מקדמת את זה וכמה היא פועלת בנושא, כי הם מבינים שזה קריטריון משמעותי לפעילות הכלכלית של מדינה.
מה אפשר ללמוד באמת ממחקרים שנעשו, מחקרים השוואתיים אולי בין הבנקים השונים על התוכניות שלהם בתחום?
מה שמעניין עכשיו זה באמת, רוב המחקרים שנעשו היו קצרי טווח או בודדים, ובשנים האחרונות מ-2022 סוף סוף יוצאים מחקרים ארוכי טווח, ומחקרים שבוחנים הרבה תוכניות שנעשו בתחום החינוך פיננסי בעולם, ויש תוצאות. חינוך פיננסי עובד, בעיקר חינוך פיננסי עבור תלמידים. יש לזה השפעות גם מיידיות וגם ארוכות טווח, אם עושים את זה נכון. זה משפיע גם על הידע לאורך זמן וגם על התנהלות, ומה שמאוד מעניין מהתוכניות האלה, שורים שנעשו, זה גם שיש השפעות שסובבות את כל המערכת הזאת שעושה את החינוך פיננסי, ושנראה שיש השפעות גם על המורים וגם על ההורים.
אוקיי, אם אנחנו עושים מחקר השוואתי בין הבנקים, אז איך בעצם מודדים, איך אפשר בכלל למדוד מהי אוריינות פיננסית, כדי שנוכל לדעת אם אנחנו מצליחים בעבודה?
קודם כל, אתה יודע, אמירה, מתי בפעם האחרונה מדדו חינוך פיננסי, אוריינות פיננסית בישראל? בצורה פורמלית?
לא.
אז ממש ממש מזמן, זה היה ב-2012, OECD פרסם מדדים שלפיהם בעצם מודדים את האוריינות הפיננסית, הוא מחלק את המדדים לשלושה תחומי פעילות, מדד ידע, שבעצם אומר כמה אנחנו יודעים, מה אנחנו יודעים על אינפלציה, מה אנחנו יודעים על הריבית, מה אנחנו יודעים על פיזור סיכונים, ממש שאלות ידע פשוטות. הרכיב השני מדבר על מדד התנהגות, בעצם הוא מודד איך אנחנו מתנהגים, אנחנו משלמים את החשבונות שלנו בזמן, אנחנו חוסכים לטווח ארוך, אנחנו מציבים לעצמנו מטרות, אנחנו יודעים להשוות מחירים לפני שאנחנו רוכשים, כל אלה שייכים למדדי ההתנהגות. והרכיב השלישי הוא מדד שאנחנו קוראים לו מדד גישה, אתיטיוד, כלומר האם בעצם יש לי העדפה לזמן הקצר, אני רואה טווח קצר, או שאני מסתכל על באיזושהי ראייה ארוכת טווח, וכשמסתכלים על שלושת המדדים האלה, אז בעצם יש איזה מדד מאוד מאוד מסודר, שמגיע למדד אוריינות פיננסית, כשההבנה אומרת שציון מעל 70, הוא מה שנקרא ציון עובר.
אוקיי, אז אם נחשוב רגע כמו תלמיד ספקן, מה יצא לנו מלקבל ציון גבוה במדד הזה?
התפיסה אומרת שככל שאנחנו עם בעלי אוריינות פיננסית יותר טובה, זה עוזר לנו גם לקבל החלטות פיננסיות יותר טובות, זה גם עוזר לנו להגביר את החוסן הפיננסית שלנו, סליחה שאני מפוצצת במילים, מה שנקרא resilience, אנחנו נדע להתמודד עם האמורות ביום סגריר, כמו שלמשל עכשיו יש לנו קורונה או חרבות ברזל, יהיה לנו חסכונות להתמודד עם זה, וגם מה שנקרא ה-well-being שלנו, הבריאות הפיננסית שלנו, או נגיע לרווחה כלכלית יותר טובה, כי בעצם נוכל לחיות ברווחה, אבל לא נהיה כל הזמן לחוצים על המינוס שלנו.
וגם נדע לפרוש עם מספיק הכנסות, זאת אומרת...
בדיוק, נדע לחיות ככה, ולא על הקצה כל הזמן, לא כל שנייה לחשב את השקל, זה נקרא well-being במקצוע הזה, וככה בעצם אנחנו מודדים את זה, זו המדידה.
ורד, אבל השארת אותנו במתח, כי אמרת שיש ציון, אז מה הציון שאנחנו מקבלים?
אז טוב שאתה שואל, אמירם, כי אנחנו אכן עשינו סקר לפי פורמט שה-OECD מודד את האוריינות הפיננסית, כדי לדעת איפה אנחנו נמצאים ביחס לעולם, והסקר הזה הראה שלמשל בידע אנחנו יותר חלשים, אם במדינות ה-OECD הציון הממוצע עומד על 67, שזה גם זה יותר נמוך מה-70 שמצפים, בישראל אנחנו 57 בידע. והתוצאה המפתיעה היא דווקא בנושאים של ההתנהגות, כי בנושאים של ההתנהגות יצאנו בממוצע מאוד מאוד דומים, אבל כשאתה מפצל את זה, אז יש נושאים שאנחנו מאוד מאוד חזקים, כמו למשל ישראלים דווקא יודעים לחסוך טוב, ומשלמים את החשבונות שלהם בזמן, זה נקודות חוזק שלנו.
מפתיע, מאיה, יש לך הסבר לזה?
אני רק חייף להגיד שבאמת היכולת לחסוך בישראל היא יחסית מובנית ונוחה בהשוואה לעולם. החיסכון הפנסיוני, יש פנסיה חובה וזה חיסכון אוטומטי, יש גם הרבה כלי חיסכון שהם יחסית נגישים, לפעמים הם גם ישירות מהמשכורת. הכל יחסי, אבל באמת שמסתכלים על המשק הפיננסי הישראלי, הוא יציב. משקי הבית, אם משווים את זה לעולם, אין השיעור החוב של משקי הבית יחסית נמוך. מסתכלים גם על הסיכון האשראי, או בעצם כמה אנשים מפספסים תשלומים, אינדיקטורים כאלו או אחרים, גם כן המצב בישראל הוא לרוב טוב בהשוואה בינלאומית.
מעניין.
אז מה שרואים בגדול, רואים גם בקטן.
היתרון הוא שהישראלים חסכנים ומשלמים בזמן.
כן,
אוקיי.
אבל יש גם חסכונות. הישראלים אוהבים לחיות במינוס.
אז אם הם חסכנים, איך הם אוהבים לחיות במינוס?
הם חוסכים ליום סגריר, אבל יש שיעור די גדול באוכלוסייה, שבעצם ההוצאות שלהם גדולות מההכנסות, הם נמצאים במינוס, זה בולט הרבה באוכלוסיות מאוד מאוד ספציפיות, אבל לא רק כשהם חיים במינוס, שאנחנו מדברים על איך להתנהל נכון, או איך לסגור את המינוס, אז שם בסקר ראינו, שבמקום להתנהל נכון, לחסוך בהוצאות, או לעבוד יותר, או להגדיל את ההכנסות, אז הישראלים אוהבים לקחת הלוואות, וזה כבר מתחיל לסבך אותך לאורך זמן, ובאמת
גורם להתגלגל
בהלוואות, וזה תופעה מאוד מאוד לא טובה, שחינוך פיננסי אמור לעזור לתקן אותה.
טוב, תמונה די מורכבת, זאת אומרת, מצד אחד חוסכים הרבה, מצד שני גם נכנסים הרבה לאוברדרפט, ומשיכות יתר ולהלוואות.
נכון, פחות או יותר. גם זיהינו, אמירם, שאחת תופעות שכן מטרידות אותנו, ואנחנו כן רוצים לשפר אותה באמצעות תוכניות לחינוך פיננסי, זו תופעה של הראייה קצרת טווח. כלומר, אנחנו רואים את זה בעיקר אצל צעירים, וגם מאוכלוסיות מסוימות, למשל בחברה הערבית אנחנו רואים את זה הרבה, שהם אומרים, אני חי את הרגע, כן, אני חי את הרגע, אני אקנה לי את השעון הכי יקר, את המכונית הכי יקרה, גם כשאין לי כסף בעצם.
זה ממש מעניין. כי באמת שבודקים תוכניות חינוך פיננסי שעובדות, אני יודעת שיש תוכנית באוסטריה, אחד הדגישים שהם עושים זה ללמד אנשים על ההטיות ההתנהגותיות שלהם. מה הם עושים שהם מסתכלים על הדברים לא נכון, ואחד הדברים שהם שמים עליו דגש זה באמת קוצר רואי, זה לחשוב על העתיד. זה אחד הדברים שאם מצליחים להעביר אותו, מאוד משפיע על ההתנהגות שלהם, הפיננסית גם לטווח הארוך.
אז זה בעצם ממש אינטרס של הבנק כגוף שבעצם אחראי על על היציבות של השווקים, וזה מסייע לו. ורד, אנחנו, אני חושב שבנק ישראל גם בדק מה עושים בבנקים אחרים, נכון? לפני שהוא נכנס ל...
לגמרי. אני באופן אישי ביקרתי בבנק אוף אינגלנד ובבנק אוף איטלי, ולמדנו מה הם עושים בעולם הזה ובתחום הזה, ואני יכולה להגיד שבנק אוף אינגלנד הוא בין המתקדמים בתחום. זאת אומרת, קודם כל יש שונות בין בנקים מרכזיים, כל אחד לקח את זה למקום אחר. יש כאלה שממש עושים תוכניות חינוך יחד עם משרד החינוך וכותבים מערכי שיעור לתלמידים. כמעט לכל הבנקים המרכזיים יש או מרכז מבקרים או מוזיאון שהוא בעצם גשר לציבור ומאפשר לו לבוא וללמוד על התפתחות הכסף ועל אינפלציה ועל התפקידים של הבנקים המרכזיים. מרבית הבנקים פונים לקהל של סטודנטים ותלמידים וצעירים ומורים. זה גם הדגש שאנחנו רוצים לתת. יש ממש שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות, יש אירועי קהילה, יש תחרויות שעושים, קורסים למורים, והרבה הרבה פעילות גם במדיה החברתית ובסושיאל.
ולתוך זה גם בנק ישראל נכנס.
בשביל זה אנחנו כאן, מה שנקרא, אנחנו התחלנו בפעילות הזאת ממש השנה, ואנחנו מתכוונים להרחיב אותה, ולקחת על עצמנו כמה שיותר, כל פעם לפנות לאוכלוסייה אחרת, ולנסות לייצר את התוכניות המתאימות.
אמרנו שבנק ישראל החליט להיכנס לתמונה, לא לפני שבדק מה נעשה בבנקים מרכזיים אחרים בעולם. אבל ורד, בדקנו גם מה נעשה בישראל, נכון?
אז קודם כל, יש המון תוכניות שמתעסקות בנושא הזה. גם יזמים פרטיים, גם ארגונים עסקיים, גם הרבה מהמגזר השלישי ועמותות, שמציעות המון 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 תוכניות.
זאת המון יוזמות.
המון יוזמות. אבל מה הבעיה איתם? א', הן מגיעות לפלח אוכלוסייה מאוד מאוד צר. בסוף, ברגע שזה לא נעשה בצורה תשתיתית, בצורה מובנית, בצורה שהיא מוטמעת במעגלי החיים שלנו, אז הרבה אוכלוסיות מפספסות את זה. הריבוי הוא לא תמיד טוב, זאת אומרת, תמיד נחמד שיש לך עוד תוכניות, אבל אתה צריך משהו שהוא יתכלל, שיהיה בסיסי, שיהיה סדור, ומסתבר שזה לא מגיע לכל האוכלוסיות.
אוקיי, אז איך בונים תוכניות לחינוך פיננסי?
אוקיי, אז קודם כל מאיה כבר אמרה בהתחלה שזה עובד. זאת אומרת, חינוך פיננסי עובד, וגם המחקרים שמאיה הביאה לנו, ככה נתנו לנו כמה דגשים איך נכון לבנות את זה. אז פעם ראשונה אני אומרת, אנחנו מאמצים את זה באיזושהי תובנה של מעגלי חיים. אנחנו נפגוש כל אוכלוסייה בטיימינג המתאים לה. כלומר, נגיד אנחנו נגיע לתלמידי תיכון, זו התקופה שבה תלמידי תיכון אולי קצת מתחילים לעבוד, אולי זו העבודה הראשונה שלהם, בגיל 14 כבר אפשר לפתוח חשבון בנק, בגיל 16 גם לבד בלי הורים, בגיל 14 עוד צריך את ההורים. אז בגיל הזה נדבר איתם על הנושאים האלה, על בנקאות, על איך פותחים חשבון בנק. בגיל בר מצווה הם מקבלים כספים ראשונים, אז אולי נדבר איתם על חיסכון. לא נדבר איתם על משכנתא, כי זה לא מעניין אותם בתקופה הזאת, אבל אולי זוגות צעירים שכבר מתחתנים, שם נפגוש אותם ונסביר להם מה זה משכנתא ואיך נכון להתנהל עם משכנתא. מאוד חשוב לנו להיות תשתיתיים, לא ספורדים. זאת אומרת, לא לבוא ולפגוש פעם אחת, אלא לבוא, וזה לא כמשהו שהוא מקרי, אלא אם אנחנו עושים איזושהי תוכנית לתיכון, אז אנחנו נפגוש את כל התיכונים כל שנה, ולא אם במקרה יצאת בכיתה ט' באיזה שנה שעשינו תוכנית, אז נפלת על שנה מסוימת, אלא באמת להטמיע את זה בצורה תשתיתית. מדברים על זה שאנחנו צריכים לעשות את זה בשיטה שהיא לא מורכבת, היא פשוטה, היא נגישה, אולי דרך הרשתות החברתיות, דרך משפיענים, דרך משחוק, דרך סימולציות, בשפה שמדברת אל האנשים האלה, במתודולוגיות מתאימות, להיעזר באנשים מהקהילות עצמם. תפנה לכל קהל יד באופן שמתאים לתרבות שלו, לשפה שלו. למשל, אם אתה פונה לקהל הערבי, אז יכול להיות שתצטרך לעשות תוכניות בערבית, עם התרבות שמתאימה להם. לקהל חרדי, שוב, אולי תציג דוגמאות קצת אחרות. מאוד מאוד חשוב הנושא של תרבות ושל שפה.
וזה אולי הייתי צריך להקדים שהאתגר בחינוך פיננסי זה שזה לא משהו שאנשים נורא נמשכים אליו באופן טבעי. זה אפילו קצת מרתיע. זאת אומרת, צריך למצוא דרכים לאיך להתגבר על הרתיעה הזאת.
נכון, שזה נשמע נורא נורא מפחיד, וצריך ללמוד להפוך את זה לפשוט וליום יומי. אני חושבת שהיום כבר יש הרבה יותר מודעות, אז אנחנו בדיוק נכנסים לשם.
אנשים כבר לפחות מבינים שזה חשוב. מאיה, מה אפשר לומר מהממצאים של המחקר על תוכניות אפקטיביות לחינוך פיננסי? זה לא חייב להיות רק שיעורים פרונטליים בכיתה, נכון?
נכון. אחד, הם כן מראים שזה, התוכניות האלה אפקטיביות באמת שהן מתורגטות עבור ילדים, אבל הן גם מראות שדווקא שיטות חינוך פיננסי, שהן לא שיטות החינוך הפרונטליות הרגילות, אלא עם חשיבה קצת יותר יצירתית, הן היותר אפקטיביות אפילו. אם זה דברים שכוללים משחוק, או התמקדות גם בהתנהגות ובהטיות התנהגותיות, גם כן יש מחקרים שזה מאוד אפקטיבי, ויש דוגמה בולטת מדרום אמריקה, ששם הם בעצם עשו התערבות של חינוך פיננסי, באמצעות שימוש בטלנובלה, היה שיתוף פעולה של חוקרים או הממשלה ביחד עם יוצרי התוכנית, והם הוסיפו קו עלילה לתוך הטלנובלה, של אחת מהדמויות שנכנסה לחובות פיננסיות. איך זה קרה לה, איך היא התדרדרה ואיך היא יצאה מזה וכמה נזק זה עושה, ושבדקו את האפקטיביות של התוכנית הזאת, ראו שהיא הייתה מאוד מוצלחת. היא ממש גרמה לשינוי בשיח והצליחה להשפיע על אוכלוסייה רחבה.
אז בואו נדבר באמת על ההתמקדות בילדים, שזה, אני חושב, אולי גם הטריגר לשיחה שלנו, ורציתי לשאול אותך, מאיה, ברמה המחקרית, מה אנחנו יודעים לומר על ההתמקדות של חינוך פיננסי בילדים? למה זה חשוב?
גיל הילדות, וגם כשילדים עוד במסגרת של בית ספר, א', נוח לגשת עליהם, ב', הם במוד חינוך. אפשר לבוא וללמד אותם דברים, הם פתוחים לזה, זה מה שהם עושים כל היום. אז זה עובד, גם מבחינת גישה וגם מבחינת משפעות ארוכות טווח. אם מבצעים תוכניות חינוך פיננסי בגילאים האלה, הם אפקטיביות.
אני יכולה להוסיף גם, ממה שמאיה אמרה, בעצם יש עד סיבת למה בחרנו דווקא להתחיל עם ילדים. אחד, היום הסביבה, כמו שמאיה אמרה בהתחלה, היא מאוד מאוד מורכבת. הילדים, זה מגיע להם בגיל נורא צעיר, כבר בגיל צעיר, הפלאפונים שלהם, הם יכולים ללכת לבד ולעשות קניות, והם מגיעים לזה בגילים הרבה יותר מוקדמים, וצריך להתייחס לזה. זה סיבה אחת. סיבה שנייה זה שבגילים האלה עוד אפשר לשנות להם ולעצב להם את ההתנהגות. כשאתה מגיע למישהו שכבר יש לו הרגלים בחיים, הרבה הרבה יותר קשה לשנות. ובגילים האלה עוד אפשר לעצב אותם, ככל שאתה מתחיל יותר מוקדם, אז אתה יכול להביא לתוצאות יותר ארוכות טווח. והסיבה השלישית, זה מה הזכירה את זה בהתחלה, שהיא דיברה על המחקר, הילדים גם משפיעים על הסביבה שלהם.
סוכני שינוי.
הם סוכני שינוי, בדיוק. נגיד, קיבלת שיעורי בית לעשות משהו על התקציב, אחר כך אתה בא ויושב עם ההורים שלך, אז גם ההורים שלך לומדים. אתה יושב וקורא את הספרונים יחד עם ההורים, אז גם ההורים לומדים פה איך להתנהג, וגם המורים שלך. זאת אומרת, הם משפיעים על הסביבה, כמו שפעם אמרו, על הפרחים ועל איכות הסביבה.
הפרחים המוגנים. הגענו ורד לפרויקט שאת יזמת, סדרת ספרונים לילדים בשם כסף קטן. מה את יכולה לספר לנו עליהם?
אז פה בעצם אני רוצה לספר על הפרויקט הנחמד שלנו, סדרת ספרוני חינוך פיננסי לילדים בהוצאת בנק ישראל. ממש משהו חדש שאנחנו השקנו אותו לציבור לא מזמן. הלכנו לפי כל המחקרים שמאיה ציינה, כלומר בחרנו את האוכלוסייה שנכון מאוד להתחיל איתה, שזה הילדים. בחרנו את התכנים המתאימים, דרך אגב אנחנו מתואמים פה עם ה-OECD, שגם כן יש להם איזושהי מפת דרכים, מה הנושאים המתאימים בכל גיל להעביר וללמד. בחרנו ארבעה נושאים שהם מאוד מאוד משמעותיים, וגם בתחום עיסוקו של בנק ישראל. הנושא הראשון זה הנושא של ניהול תקציב וחיסכון, הנושא השני זה הנושא של צרכנות נבונה, איך אנחנו קונים, איך אנחנו מתייחסים למותגים, השוואה של מחירים, ההבדל בין מה שרוצים למה שצריכים. הנושא השלישי זה הנושא של אמצעי התשלום, ילדים צריכים להבין שהכסף לא יוצא לו סתם ככה מהקיר ולא נגמר, אלא שצריך לעבוד בשביל זה, ויש מאמץ שכרוך בזה ועבודה, וגם להכיר בכלל את אמצעי התשלום. מה זה אפליקציית תשלום, מה זה כרטיס אשראי? והנושא האחרון זה נושא של כסף, בעצם להכיר את התפתחות אמצעי התשלום מהעולם של סחר חליפים ועד העולם של ימינו, הכסף של ימינו, ואפילו עד כסף וירטואלי וכסף דיגיטלי. קראנו לסדרה כסף קטן, אפשר להיכנס לאתר האינטרנט ולראות שם את הספרונים בצורה דיגיטלית, אפשר באייפדים לדפדף ואפשר גם להוריד אותם בקבצים של PDF, ונלווים להם שם גם מערכי שיעור שאפשר ללוות אותם.
זאת אומרת, הם בנויים סביב איזשהו סיפור שבסיומו יש מסרים חינוכיים או איך...
נכון, בסוף כל ספרון יש בעצם איזשהו, קראנו לזה רגע של חינוך פיננסי, זה איזשהו פלטפורמה לשיח של... הורה, מורה, מחנך עם הילדים על הסיפור ועל המסרים שעולים ממנו, אז יש לנו איזה כאילו חלק למבוגרים שמסביר מה המסרים הנכונים, ואחר כך איזה סוג של תרגול עם הילדים סביב הדמויות של הסיפור, שואלים אותם שאלות, למשל אם יש לנו סיפור שמדבר על מר חסכן ומר בזבזן, אז אנחנו שואלים אותם איזה מטרות הייתם רוצים לקנות לעצמכם, ואיך תגיעו למטרות האלה, ומתקיים איזשהו דיון סביב הנושא של דמי כיס, מתי נכון להתחיל, וכמה נכון לתת, ואיך נכון להתנהל עם דמי כיס, ובסוף בסוף יש ממש סיכום שמסכם את המסרים העיקריים שעולים מהסיפור.
אוקיי, אז מבחינת ההתאמה של הספרונים האלה לילדים, מה אפשר לומר? איזה גילאים הם מותאמים? איזה שפה הם נכתבו?
אוקיי, אז אנחנו חושבים שהספרונים האלה מתאימים לגילאי יסודי, הגדרנו בספרונים גילאי 5-10, אבל בהחלט אפשר למתוח את זה קצת יותר, גם ילדים בני 11 ו-12 מאוד מאוד נהנו מהספרונים האלה, והאמת הם גם מתאימים גם להורים. אז אין פה באמת גיל מאוד מוגדר, אבל זה בגדול גיל היסודי. הספרונים הם בחרוזים. עבדנו עם עורכת לשונית, עבדנו עם יועצת פדגוגית שעזרה לנו, ועבדנו עם מישהי שעזרה לנו בחריזות. חשוב לי לציין שכל הספרונים גם מתורגמים לשפה הערבית. לקחנו סופרת ילדים יהודית מהמגזר הערבי שחרזה מחדש את כל הספרונים בערבית, ויש לנו אותם גם בשפה הערבית, גם אפשר למצוא את זה באתר שלנו.
אני חייבת רק להגיד שברמה האישית, אני ישבתי עם הבנות שלי, יש לי ילדה בכיתה ב', וילדה בגן חובה, וקראנו את כל הספרונים, והן מאוד 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 נהנו מהספרים. הם באמת בנויים טוב, בדיוק לסדר גודל של הגילאים האלה, פלוס מינוס תלוי ספרים קצת יותר קצת פחות. אני חושבת שזה מעניין ילדים. אני חושבת שבעולם של היום הם מבינים את החשיבות של רכישות וחיסכון, והם רואים את זה אולי בחומרים, שהם רואים, בדברים שהם רואים בטלוויזיה ובשיח.
אני יכולה לספר לך אפילו אמירם, שבאמת חלק מילדים זה לא רק היה מענה, אלא זה היה מאוד אפקטיבי, זאת אומרת, בעקבות הספרונים התחילו לחסוך כסף, איזה מישהי כתבה לי שהבת שלה בעקבות הספרון, התחילה לחסוך לאיזה בובה יקרה שהיא מאוד רוצה לקנות, אז זאת אומרת, הם גם מובילים לפעולה.
אז יש באמת דברים שהספרונים האלה באמת חלקם אולי לפחות נועדו לשנות את ההרגלים, כבר ביום יום, באופן מיידי, אבל נגיד על אמצעי תשלום, זה משהו שהילדים עדיין לא משתמשים בו, אבל כן יש חשיבות שהם יכירו אותם, נכון?
אז קודם כל תתפלא, ילדים היום כבר בגיל מאוד צעיר, המזומן, כלומר יש גם מזומן, כן? לא, הוא לא נעלם מהעולם, אבל כן, הרבה פעמים הורים נותנים לילדים את הטלפון, או שאוספים כסף למתנה בכיתה, והילדים זה סביבם, והם מכירים גם את התשלומים באפליקציות תשלום, וחשוב מאוד שיכירו איך זה עובד מאחורי הקלעים. ומתי משתמשים במה, ומתי נוח להשתמש במה, זה מה שדיברנו קודם, על העולם המורכב, שחשוב מאוד להתחיל לדבר עליו, כבר בגיל מאוד מאוד צעיר.
אז כמו שאת אומרת, ורד, אפשר להוריד אותה מהאתר, ואם אני ממש רוצה עותק פיזי, כי אני בומר, ואני רוצה להרגיש את הספרון ביד.
נכון, אז גם לזה דאגנו, מעבר לזה שאפשר ללא עלות להוריד ספרים דיגיטליים באתר, ולעיין באתר, אז גם אפשר לרכוש עותקים מודפסים, בעלות של 40 שקלים פלוס משלח, והקישור נמצא באתר אצלנו, זה מגיע לאתר חיצוני, ושם אפשר לעשות רכישה בכרטיס אשראי, לכיתות שלמות או לגני ילדים, וזה מגיע במשלוח עד הבית.
אם הם יעזרו לכם לחסוך, אז תחזירו את ההשקעה מהר מאוד, כנראה.
משהו כזה.
טוב, יהיה לזה המשך, או שעוד מוקדם?
בוא נראה קודם כל מה היה התגובות כאן, אנחנו מקווים שזה יתפוס, ואם יהיה ביקוש, הכל פתוח.
וזה בעצם נועד לגרות את הסקרנות של הילדים ללמוד עוד, או שאת חושבת שמי שקרא את הסדרה הזאת כבר יש לו ידע בסיסי בשביל להסתדר, להתנהל פיננסית?
והתשובה היא גם וגם. זאת אומרת, קודם כל זה בא לענות על הצורך של באמת אוריינות פיננסית לגילאים האלה. זה נושאים שבאמת חשוב שהילדים יכירו, ילמדו, ידעו להסתכל על דברים בצורה ביקורתית, ידעו לשאול את השאלות הנכונות. זה נותן את הבסיס. וכמובן, אני חושבת שחלק מהילדים גם ככה מתגרים ורוצים לדעת עוד ולחקור עוד, ואז הם מחפשים עוד חומרים.
ולסיום רק נוסיף שבסוף חודש מרץ מציינים בעולם את שבוע הכסף, בסדרת אירועים ופעילויות שמטרתם להגביר את המודעות הפיננסית בקרב ילדים, בני נוער וצעירים. אז מה למדנו היום? חינוך פיננסי זה טוב לציבור, לכלכלה, וכן, אנחנו מודים גם לבנק המרכזי. חשוב מאוד לדעת איך ללמד חינוך פיננסי ומתי, כלומר באיזה גיל. ולכן החלטנו להתחיל, כמו שאומרים בהתחלה, אצל הילדים. אז אם אתם רוצים לצאת מהפרק הזה עם משהו מוחשי ביד, או לפחות עם משהו דיגיטלי במסך, חפשו ברשת כסף קטן, או ייכנסו לאתר בנק ישראל. תוכלו למצוא שם גם את הספרונים שהזכרנו, ועוד הרבה חומרים על חינוך פיננסי. אנחנו מבטיחים להרחיב, לפתח ולהדכן את התכנים שלנו, ומקווים שתישארו עמנו לעוד הרבה פרקים. עד כאן פרק נוסף בפודקאסט הצד השלישי של המטבע. תוכלו לשמוע אותנו ביישומון ההסקטים החביב עליכם. ספוטיפיי, אפל פודקאסט, דיזר, גוגל פודקאסט, אמזון. מומלץ להירשם כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים. בקרו גם באתר בנק ישראל, שם תוכלו לצפות בעוד הרבה חומרים מעניינים שהפקנו עבורכם. תודה לניר לייסט ולאור שמיר על ההפקה. תודה לכם על ההאזנה. אני הייתי אמיר אמברקט ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים.